קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
הקצה. הקצה. KZ Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahim.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope.
CinemaScope. In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the
are
voice.
On the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No, hi there.
שלום לכם, לי קוראים יאיר רווה והגעתם לסינמסקופ ברדיו הקצה. זאת תוכנית מספר 364, היום יום רביעי 30 בנובמבר 2022, וו כסלב תשפ"ג. את סינמסקופ ברדיו קצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, תודה לאוזן השלישית, תודה לצוות האתר kzradio.net על כל התכנים שיש שם, כתובים, מנוגנים, מושמעים, תיכנסו לשם והאזינו וקראו. תודה לקואמי ותודה לכם. תודה ענקית ממש לסינמטק תל אביב, כי סינמסקופ ברדיו הקצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות של הסינמטק לשבוע הקרוב בשבילכם. מתחיל היום, הערב, בשעה 9, יום יום רביעי, הקרנת טרום בכורה של הסרט "לידי אמר". מותחן ישראלי עצמי שביימו ביחד יגאל זקס ונועם גיל. הסרט מבוסס על המחזה באותו שם ש... גם הוא בבימויים במסגרת אנסמבל התיאטרון קבוצת עבודה. אישה מבוגרת נחטפת באמצע הלילה מרחוב סואן, היא מזדהה כמנהלת עמותה עשירה ומקושרת ודורשת משוביה להחזיר אותה אל בעלה העשיר, אבל החוטפים טוענים שהיא אמא שלהם, אלמנה ענייה שאיבדה את שפיותה. מי אומר את האמת, מי המשוגע ולאן התגלגל מאבק הזהויות? ההקרנה הערב תהיה בנוכחות יוצרי הסרט שיעלו לשוחח עם הקהל ויענו על שאלות. מחר בשמונה, יום חמישי, בשמונה ייפתח בסינמטק פסטיבל סולידריות לקולנוע וזכויות אדם שמקדם את השיח הכל כך חשוב בנושאים חברתיים ופוליטיים בארצנו החבוטה ובעולם בכלל, ויוקרנו בו לאורך 10 ימים הסרטים החדשים והמדוברים בתחום. בערב הפתיחה יוקרן התיק נגד אניה, שמספר על חבורת צעירים ברוסיה שנפגשים בחדרי צ'אט אונליין, אל הצ'אט מסתנן סוכן חשאי של משטר פוטין, והצעירים מוצאים עצמם אסורים בבית כלא. תביעה מוגשת נגדם והסרט מראה את ההתמודדות של הנערה ומשפחתה בתוך מצב בלתי אפשרי. מרתק לראות, מיוחד תוך כדי המלחמה באוקראינה, את הלך הרוח של הצעירים ברוסיה של ימינו. הקרנה נוספת בשבת בשבע ורבע. ביום שישי ב-12, הומבויז, דוקו היפ-הופ מרגש, שהוקרן במסגרת סאונדטרק תל אביב, וחוזר להקרנה נוספת. הסרט מתעד את סיפורם של שני נערים דרום סודנים שגדלו בישראל כמבקשי מקלט וגורשו ממנה ב-2012. הם חיים כפליטים בפנימיה באוגנדה, שאליה הגיעו לאחר שברחו למלחמת האזרחים בארץ מוצאם. הם חולמים לממש את הכישרון הגדול של המוזיקה. אמיר שדה, מוזיקאי ישראלי מצליח, מגיע לפנימיה לשבועיים ומקים באולפן קטן יחד עם יוצרים מוזיקה ומנסים להגשים חלום בתוך מציאות מורכבת. ואתם, מאזיני סינמסקופ ברדיו הקצה, יכולים לראות את הסרט הזה בשישי בצהריים, בשישי ב-12, במחיר מיוחד של 15 שקלים בלבד. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לאתר של הסינמטק, וכשאתם מזמינים כרטיס, להכניס את קוד ההטבה KZ22, KZ22, והמחיר יתאפס ל-15 שקלים בלבד לסרט הומבויז. מפסטיבל סאונדטרק ביום שישי בסינמטק. פרטים נוספים על כל הסרטים האלה ועל סרטים נוספים והכרטיסים, הכל באתר של סינמטק תל אביב, cinema.co.il. וגם אני רוצה להזכיר לכם שהפודקאסט סימסקופ רדיו קצה מוגש לכם בחסות בית הספר מעלה לקולנוע וטלוויזיה בירושלים. אם אתם חושבים על לימודי קולנוע, אתם יכולים לחשוב גם על בית ספר מעלה בירושלים, להיכנס לאתר, לראות את מתי יש יום פתוח, ואני מלמד שם, אז אתם יכולים גם להתייעץ איתי אם אתם חושבים או מתלבטים לגבי לימודי קולנוע, אז גם זה נמצא שם. ועוד הודעה נוספת, אני מעדכן אתכם שהתחילה הצבעה למצעד השנתי של רדיו הקצה, שיתרחש בסוף דצמבר, יש לכם חודש להצביע. השירים שאתם הכי אוהבים, האלבומים שאתם הכי אוהבים, אבל הסיבה שאני מזכיר לכם את זה, זה כי אתם יכולים לבחור שגם את סרט השנה שלכם. מה הסרט השנה שהכי אהבתם השנה בקולנוע? מה חשבתם בכלל על שנת הקולנוע הזאת האחרונה? הייתה שנה משונה קצת, נכון? אז את זה אתם יכולים לבחור שם, יכנסו או לפייסבוק של רדיו הקצה, או לאתר של רדיו הקצה, ויש שם את תופס הצבעה. יש גם מלא 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 מתנות ופרסים, אבל אנחנו לא עושים את זה בשביל המתנות של פרסים, אנחנו עושים את זה כי אנחנו רוצים שקולנו יישמע. את השבוע האחרון ביליתי באמצעות הקולנוע בלבד באירלנד של תחילת המאה ה-20 או סוף המאה ה-19. לגמרי לגמרי בצירוף מקרים, שני סרטים שראיתי התרחשו ממש באותו נוף אירי, ואפילו החילו סצנות דומות. זה היה מאוד מפתיע לראות את הדמיון בין הסרטים. הסרטים שעוסקים בעולם של אמונה וכישוף ורוחות ושדים, או אנשים שמאמינים אולי שיש רוחות ושדים. סרט אחד היה מאוד מצחיק, סרט שני היה מאוד עצוב. המצחיק היה טרגי, העצוב היה דווקא אופטימי. הסרט השני, שעליו נדבר אחר כך, הוא The Banshees of Inisherin, סרט חדש של מרטין מקדונה, שאני לא בטוח לגמרי שהוא יגיע להקרנות בישראל, אז תכף ננסה לברר מה קורה עם זה. אבל הסרט שאיתו נתחיל, ועם הפסקול שאנחנו גם שומעים ברקע, סרט שנקרא הפלא, The Wonder. והוא עלה בנטפליקס בסוף השבוע האחרון. הבמאי הוא סבסטיאן לליו, במאי צ'יליאני, שנע ונעד ברחבי העולם בזכות הצלחתו כבמאי צ'יליאני, זכה באוסקר לסרט הזר על אישה מופלאה, בימת גלוריה, גם בגרסה צ'יליאנית וגם בגרסה אמריקאית. ועכשיו הוא מביים סרט אירי, עיבוד לספר של אמה דוניהו, הסופרת שכתבה גם את חדר. יש דמיון מסוים בין הסרטים, בין הסיפורים. ומה שהכי מעניין, זה שמי שצילמה את הסרט היא ארי וגנר, או ארי וגנר, צלמת אוסטרלית שצילמה את כוחו של הכלב. עוד סרט שיש בו נקודות השקה, והסרט פשוט נראה נהדר. ועל הפסקול חתום מישהו שלא הכרתי, שמו מתיו הרברט, פסקול פשוט מחושף ומחשף, שככה מחצין את ה... את הצד אולי המיסטי שנמצא בבסיס הסרט, או הספק מיסטי. בסרט משחקת פלורנס פיו, ששיחקה גם בנשים קטנות וב... אל תדאגי יקירתי. בסרט שהוא אווירתי ברובו, היא מגלמת אחות באמצע המאה ה-19, אחות אנגלית שמגיעה מהמלחמה, מלחמת קרים, ומגיעה לתפקיד באירלנד, שבו היא אמורה להשגיח על ילדה בת 11, שאנשי הכפר שבה היא גרה טוענים שהיא לא אכלה כבר 4 חודשים ומדובר בנס. ילדה שהיא מאמינה אדוקה, היא ומשפחתה מאמינים אדוקים בישו, והם חושבים שיש להם קדושה חדשה על האי שלא צריכה יותר לאכול. היא אכלה את, את לחם הקודש בכנסייה, את גופו של ישו, ואחרי זה לא צריכה לאכול יותר שום דבר, ואומרת שהיא מתקמת ממן, מן מהשמיים, לחם מהשמיים. ומזמינים את האחות כדי לעשות משמרות יחד עם נזירה, וככה לחלק את זה בין אנשי המדע ואנשי הדת, כדי לעקוב אחריה ולראות שהיא לא אוכלת, ולראות גם מה שלומה. והשאלה היא, האם זה אמיתי? האם היא באמת באמת לא אוכלת? האם באמת יש פה פלא או נס, או שקורה פה משהו אחר? האם זה משהו דתי, או שיש פה איזשהו אקט של שרלטנות? והיא זו שצריכה לחקור את זה. בתוך כל זה, יש לה עניין שלם. האחות, היא סוחבת איתה טראומה, בת שהיא, שהלכה לעולמה, אז יש לה גם את או חיילים שהיא גם ראתה במותם, במלחמה. יש לה עניין מאוד גדול להציל את הילדה הזאת, מפני הכל. מהמקום הזה. לכאורה זה סרט שעוסק במתח בין דת ומדע, בפועל זה לא. זה סרט שמבקר את עולם הדת ומבקש מאנשי הדת לפקוח עיניים ולשים לב לעובדות ולמדע ולרפואה ולמה שאומרים הרופאים. ומהבחינה הזאת הוא כמובן הופך את זה מאוד, מאוד אקטואלי גם. הופך זה גם לסיפור של מאבק של נשים וממסד גברי. יש שם עניין של היא יושבת מול הוועדה שסוחרת אותה, והוועדה היא רוועדת הכפר, ראשי הכפר, גם ראש הכפר וגם הקומר של הכפר וגם הרופא של הכפר, כולם גברים, והיא מולם במין סטנות שגרמו לי לחשוב על זה שאולי סבסטיאן לליו ראה את גט של רונית אלקבץ ושלומי אלקבץ, ויש שם קצת את המעמד הזה של האישה מול הגברים בחוץ, ובבית זה הנושא של האחווה של הנשים שמנסות לשרוד בתוך הציפיות של העולם הגברי, של העולם הדתי, אבל גם של העולם הרפואי בתוך כל זה. ויש גם את העניין של התקשורת באמצע, ושוב הייתם מצפים שהסרט יהיה ביקורתי כלפי כולם במידה שווה, אבל לא, הוא מאוד מהר מבהיר את עמדתו. התקשורת אומנם חטטנית ואומנם פולשת למקומות לא לה, אבל בסופו של דבר היא עושה טוב, היא חושפת את האמת ועוזרת לשחרר את האמת, ממש כזה השחרור מגיע בזכות התקשורת, שוב, התקשורת שמגיעה מאנגליה ולא מ... אז גם יש פה איזשהו מתח מסוים בין אנגליה ובין אירלנד, והסרט הוא מאוד פרו-אנגלי, להבדיל מפרו-אירי. האירים מוצגים כאנשים מאוד פרימיטיביים בסרט. אבל זה היה כאילו המתח הדרמטי, או הערכי, או האידיאולוגי שיש ביסוד הסיפור. אני חושב שמה שיפה בסרט הזה, ואני חייב להגיד שאני לא ממעריציו של סבסטיאן לליו, אני לא חושב שהיה סרטים שלו שבאמת אהבתי לפני זה, לא ראיתי אצלו בימוי גדול לפני זה, אבל הסרט הזה מרתק, הוא קודם כל באמת מאוד יפה בזכות הצילום של ארי וגנר, והפסקול המחשף הזה של מתיו הרברט, והוא מאוד יפה, הוא איתי, והוא מאוד אווירתי, והוא לוקח את הזמן שלו, אבל גם מעניין לבדוק את העניין הזה שבו הסרט הזה גם מתייחס לקולנוע. אני חייב להגיד שלא לגמרי פיצחתי את זה, כלומר אם ראיתם את הסרט או אם תראו את הסרט, אתם מוזמנים לשתף אותי בתובנות, אבל הוא מתחיל ונגמר בזה שאנחנו נמצאים באולפן קולנוע. כלומר, הסרט מודע לזה, או לא רק מודע, הוא גורם לנו להיות מודעים, הוא חושף את העניין הזה שאנחנו נמצאים בסרט. וכל הסטים הם לא של אירלנד במאה ה-19, אלה הם סטים של קולנוע היום. והם מספרים סיפורים, ומדברים על הערך הגדול של הסיפורים, ושהסיפור הזה הוא אמנם סיפור בעבר, אבל הסיפור הזה מסופר עכשיו על ידי אנשים שנמצאים כאן ועכשיו. אני חושב שזה אולי קשור לזה של א', שנהיה מודעים לזה שזה רק סיפור בסופו של דבר, ולא המציאות. וב', להגיד, אמנם הסרט מתרחש באמצע המאה ה-19, אבל הסיפור הזה הוא כאן ועכשיו. ואז זה באמת מחזק את הדברים שאני אומר על המתח הזה בין רפואה ובין רפואה ובין דת, בין אמונה באמונות תפלות ובין אמונה בעובדות ובהבחנות וברפואה, ואז זה הופך את זה לממש כאילו משהו שהעולם מתעסק בו בשלוש שנים האחרונות, קורונה, אבל לא רק סביב קורונה, בכלל באופן שהוא כזה של מתעסק בין מה אנחנו מאמינים ומה אנחנו יודעים בוודאי. אז יש את המסגור הזה שגורם לנו להיות מודעים שזה רק סרט, ויש עוד אלמנט מאוד יפה בסרט. אין הרי קולנוע במאה ה-18, במאה ה-19, אי אפשר לעשות כזה משהו שיהיה רפלקסיבי לקולנוע במאה ה-19, ולכן יש מוטיב מאוד יפה בסרט שבו העיתונאי נותן לילדה צעצוע קטן, את המין דיסקית הזאת שיש לה מצויר כלוב בצד אחד וציפור בצד השני, ויש חוט שמשוך בין שני הצדדים, וכשהם מותחים את החוט אז הדיסקית מסתובבת ואז נוצרת האשליה האופטית של הציפור בתוך הכלוב. אבל כשמזיזים את זה מספיק מהר אז הציפור בתוך הכלוב, כשמזיזים את זה מספיק לאט אז הדימויים נפרדים ואז הציפור היא מחוץ לכלוב, ואז נשאלת השאלה האם היא בפנים או בחוץ, האם הציפור כלואה או האם הציפור משוחררת, ואני חושב שזה מוטיב מרכזי בסרט, גם לגבי הגיבורה, הילדה, גם לגבי הגיבורה, האחות המבוגרת, אבל בגלל שאנחנו מתחילים וגורמים את הסיפור עם הדמות, עם הנוכחות של אולפן הקולנוע, עם הציוד צילום והסט שחשוף בפנינו, והתאורה והשחקנים, הכל גלוי לעין בהתחלה, אז ממש נראה כמו מין איזה הפקת תיאטרון, במין תיאטרון גשר כזה שפתאום התפורה עומדת גלויה בתוך במה חשופה. אז אולי גם שהם שואלים האם אנחנו בפנים או בחוץ, בתוך הסיפור, מחוץ לסיפור, בתוך המצוקה או מחוץ למצוקה, באיזה צד אנחנו נמצאים. אז דווקא את הצדדים האלה של כאילו המוסר הסקל, אלה לא הצדדים שהכי התחברתי להם, כי הם דווקא הופכים את הסרט טיפונת לפשטני, אבל ולכן כל עוד אנחנו נמצאים באיזשהו סוג של תעלומה, מה באמת קורה פה, האם באמת אולי יכול להיות שיש פה נס, האם הסרט יהיה על אחות, אשת רפואה, שצריכה להתמודד עם זה שיש ניסים בעולם. כל עוד זה היה מין מתח כזה, לא, אז הסרט היה מרתק בעיניי. ברגע שהיה ברור מה באמת קורה פה, ומה צריך לעשות כדי להביא את הסרט לסיומו, אז המתח הדרמטי או המתח התמטי בסרט נהיה חלש יותר, כי זה נהיה טיפול דידקטי. אבל יש יופי מאוד גדול בסרט הזה, ובעולם הזה שהוא מציג של עולם ישן, עתיק, שמחפש את הדרך להיות מודרני. פה אני אוסיף בהערת שוליים כוכבית, שבסוף השבוע יוצא גם בנטפליקס עיבוד נוסף חדש מאהבה של ליידי צ'טרלי. פחות בשבילי, סרט כזה מין נורא רומן רומנטי על אישה שמתוסכלת בנישואיה, בעלה נכה ונותן לה רשות לפגוש גברים אחרים, אבל היא מתאהבת שומר האדמות, כאילו לא הגנן, הוא היה איש החי על, על עולם החי, עולם האדמות באחוזה שבה היא גרה, וקנאה, מהר מאוד גם נכנסת לסיפור, אבל, אבל אחד הדברים שמעניינים, וזה חיבר לי את זה יפה להפלא, זה הרצון של הדמויות להיות מודרניות. זה סרט שמתרחש מיד אחרי מלחמת העולם הראשונה, והדמויות רוצות להיות מודרניות. זה כאילו קצת, שוב, איזשהו סוג של מבט, מבט מאוחר על, על הסיפור. אנחנו יודעים שהמודרנה מגיעה, המודרנה כוללת שחרור, שחרור של נשים, שחרור ממוסכמות, ובתוך זה, אז הם שואפים להיות מודרניים. כאילו הם, אנחנו רואים את, כאילו, את קצה, את הסוף של, של העולם העתיק, וההתחלה של העולם המודרני. אז זה גם מופיע שם. אני רוצה שנשמע קטע מהפסקול של The Banshees of Inisherin. פסקול פשוט נפלא של קרטר בורוול לסרט שממש אהבתי. ונדבר עליו עוד רגע. תמיד שקרטר בורוול מלחין משהו, אז אנחנו יודעים שזה עצוב, נוגע ללב, ולא לא בטוח שזה ייגמר בטון הכי אופטימי. המלחין הקבוע של האחים כהן. ועכשיו שהאחים כהן יצאו לאיזושהי סוג של הפסקה, אז מרטין מקדונה הוא סוג של יורש שלהם, ואני חושב שהוא עושה את זה בצורה מאוד מודעת, את, ה... את אקט הירושה הזאת, את... את הטון הזה שלהם, את ה... הקומדיה השחורה, השימוש בדיאלוגים מושחזים ובסיטואציות אבסורדיות, ועם הפסקול הזה של קרטר בורוול ברקע. הסרט הקודם שלו היה שלושה שלטים מחוץ לאבינג מיזורי. הסרט החדש נקרא באנגלית, או באירית, אני לא יודע, The Banshees of Inisherin. עכשיו, אני לא רואה את הסרט על רדאר ההפצה בארץ. אני מניח שבשנה נורמלית זה מסוג הסרטים שהיו יוצאים בארץ באזור ינואר, פברואר, מרץ, לקראת האוסקרים, כי אני משוכנע שהוא יהיה מועמד לשף האוסקרים. אני לא יודע אם הוא יזכה, אבל הוא יהיה מועמד על התסריט בטוח, על המשחק של שני השחקנים הראשיים או המשניים, לא, בטוח. המוזיקה, הצילום, ואולי אפילו סרט. שוב, אני לא בטוח, אבל אולי אפילו סרט. באמת סרט נהדר. אבל קודם כל, איך מתרגמים את זה לעברית? אני לא יודע, אני הייתי מתרגם את זה, השדים של אינישרין. זה חשוב, כי הסיבה שהסרט נקרא The Banshees of Inisherin, זה כי יש את החיבור של השין בבנשיז והשין באינישרין. זה הנה, אז השדים של אינישרין ובנשיז, זה לא בדיוק שדים, אבל מספיק קרוב, ובעיקר שומר על הפונטיות של, של הדבר הזה. לפי מה שאני מבין, זה סרט של פוקס סרצ' לא, של סרצ'לייט, מה שפעם היה פוקס סרצ'לייט, ואני חושב שהוא פשוט יצא בדיסני פלוס בשבועות הקרובים. אני חושב שבסמוך למועמדויות לאוסקר, שזה תחילת ינואר, הוא פשוט יצא בדיסני פלוס. ולא יגיע לבתי הקולנוע. ככה נראה לי כרגע שזה ה... זה הכיוון שלו הסרט הזה הולך. לכן אני מדבר עליו כבר עכשיו, כי או שהוא פתאום יצוץ פה בבתי הקולנוע או שם בסרימינג, אבל אני, הוא בדרך אלינו, רק שאני לא יודע באיזה פורמט או איך יקראו לו. זו לכאורה דרמה לשני אנשים, קולין פרל וברנדן גליסן, ששיחקו יחד באחד הסרטים הקודמים של מרטין מקדונה בברוז'. וזה, אתם מבינים את הטעם של מרטין מקדונה, הוא עושה קומדיות שחורות, כלומר, האלימות אצלו היא אמיתית, אבל האנשים כאן מתייחסים, אנחנו מתייחסים לזה כזה בקלות ראש. הם גרים על אי לא אמיתי, בתוך קבוצת איים שהיא כן אמיתית, מול חופי אירלנד. אז אין אי שנקרא איני שירין, ויש איים אחרים שסמוכים לשם שהם עם שמות דומים, ושם גם הסרט צולם. והשנה היא 1923, ובאירלנד מתחוללת מלחמת אזרחים. הם שומעים את התותחים ואת הרובים מבעד למפרץ, מעבר למפרץ, מול חופי אירלנד ממול, ושם יש מלחמת אזרחים. אבל פה זה שקט בצד שלהם, של האי. חיים רגילים, מאוד מאוד משעממים, מאוד סטטיים, מאוד קבועים, מגדלים חיות, מוכרים פה, קונים שם, מחליפים, כל שיום בשתיים הולכים לפאב, מעשנים, מנגנים, חוזרים הביתה, וזהו. יש חיים פשוטים ומשעממים. עד שבוקר אחד, שני החברים האלה, פאדריק וקולם, נפגשים, וקולם מבקש מפאדריק שלא יבוא אליו יותר, כי הוא כבר לא מחבב אותו. כלומר, נפתחת או מתחילה מלחמת אזרחים או מלחמת אחים, גם האי הזה באיני שירין, ואז האנשים מתחילים להגיד רגע לצד מי הם. מה קרה פה? האם הם רבו? הם לא רבו? הוא פשוט לא מחבב אותו יותר, לא רוצה לראות אותו יותר. אבל פאדריק, שזה קולין פרל, לא מוכן לוותר, הוא לא רוצה לאבד את החברות הזאת, והוא מתעקש, וזה גורם לרצף שהולך ומקצין, של תקיפות ואלימות והצקות, וככל שזה נהיה יותר... יותר אלים ויותר קודר ויותר פסימי, ככה הסרט הולך ונהיה יותר ויותר מצחיק. אני חושב שזה הסרט שהכי צחקתי בו בכל רם מכל הסרטים שראיתי בשנה. מרטין מקדונה הוא גאון, הוא כותב דיאלוגים נהדרים, נפלאים, תענוג לבצע את זה. יש בו, הוא בא מעולם של תיאטרון, אז הסיטואציות הן תיאטרליות ביסודם. הוא קצת, יותר משהו אחים כהן, הוא קצת דיוויד ממט, דיוויד ממט של אירלנד. אבל המפגש הזה בין שני האנשים האלה שרוצים להיות נחמדים, אבל גם רוצים שיניחו להם. שיניחו להם על האי שלהם, ויניחו להם כל אחד במקום שלו, אבל הם לא מוכנים לוותר, והם מקשנים כמו חמורים ופרדים, ויש גם חמור בסיפור הזה, חמור מחמד. בכלל, זו הייתה שנה נהדרת לחמורים בקולנוע, דיברנו על הסרט איה, הסרט הפולני, ועכשיו גם פה יש סרט עם חמור גמדי, קטן וחמוד, שזה חיית המחמד של קולין פרל, ולשני יש כלב, קולי, וכל אחד מהם מתבצר בצד שלו, ומתחילה מלחמה. אז הסרט הזה הוא, המוזיקה מזכירה לנו, מסגירה ומזכירה, שזה קודר, וזה נורא, ויש פה מלחמה בעצם שקורית פה, מלחמה מטאפורית, אבל האופן שבו מרטין מקדונלד כותב ומביים את זה, עם שני האנשים האלה, זה גם נוגע ללב, וגם ממש מצחיק. אז שימו עין על הדבר הזה שנקרא The Banshees of Inisherin. אני קורא לזה השדים של Inisherin. אני חושב שבעוד חודש איפשהו נראה אותו, או בחודש הקרוב איפשהו נראה אותו, אני חושב שזה יהיה בדיסני פלוס. אני חושב שבאמת שגם המפיצים של דיסני בארץ או בעולם לא לגמרי יודעים מה האסטרטגיה. אני חושב שכולם מחכים לדעת מתי הסרט יזמין, איפה ולמי. והלוואי שהוא יגיע לפחות להקרנות סינמטקיות או משהו כזה, אבל לא יודע. אז אני חושב ששימו עין לגביו בדיסני פלוס, ואני חושב שהוא יהיה מאוד בולט בעונת הפרסים הקרובה. אז זה The Banshees of Inisherin. גם הוא סרט שמתרחש באירלנד, ובשני הסרטים יש דימוי מאוד דומה של שריפה, ממש כזה מאוד... עוד מרשים לראות את הדמיון בין הסרטים האלה. קצת משירי השנה שלנו, מצד שנתי מתקרב, הנה מיצקי, אלבום שיוציא השנה. בוא נדבר רגע על פסטיבלי קולנוע, כי מתחיל מחר עוד אחד, ושכדאי לשים לב אליו, פסטיבל סולידריות לקולנוע וזכויות אדם, נפתח בסינמטק. עכשיו אני חייב להגיד את עמדתי לגבי פסטיבלי קולנוע בסינמטקים למיניהם, והיא דעה מאוד מאוד אנוכית. יוצאים בשנה המון סרטים. רובם דרך אגב זניחים מאוד, צריך גם את זה צריך לדעת, רוב הסרטים שיוצאים לא טובים ולא משמעותיים, אבל יוצאים סרטים שחלקם יש להם, יש בהם איזשהו עניין, או לפחות יש בהם איזשהו עניין תקשורתי, כי הם היו בפסטיבלים בולטים, הם זכו בסרטים בולטים, זה לא אומר שהם טובים, אבל זה אומר ש... שיש איזושהי סיבה לראות אותם, בוודאי בשבילי שאני מנסה להיות מאוד מעודכן במה שקורה בעולם הקולנוע, אני רוצה לראות את הסרטים ש... שמגיעים ל... לפחות לרמה שבו השם שלהם בולט, כי הם מופיעים בכל פסטיבל שוב ושוב ושוב. לעומת זאת יש פסטיבלים שמה שחשוב בהם זה הכותרת, ולא הסרטים שלהם, אז בשבוע שעבר היה בפסטיבל, בסינמטק, פסטיבל ספיריט לקולנוע רוחני, לא יודע איזה סרטים מביאו, כלומר, הסרטים שמביאים שם לא, הם לא סרטים חשובים, סרטים כי הם מקדמים איזושהי סוג של אג'נדה של, של אנשי הפסטיבל. איזה עוד פסטיבל? פסטיבל מבט נורדי, שגם מתחיל בימים אלה בסינמטקים למיניהם, זה פסטיבל שאוצרות האוצרים הסינמטקים יחד עם השגרירויות ואנשי התרבות של מדינות סקנדינביה, ומצד אחד הם מציגים שם סרטים שהם עכשווים או מחוות ליוצרים, וזה, אבל זה תלוי האם היו השנה סרטים בולטים מהמדינות האלה או לא, זה גם תלוי מה השגרירויות יכולות להשיג, כי שני הסרטים הכי בולטים, תוצרת נורווגיה למשל מהשנה, לא נמצאים בתוכנית הזאת, כי הם לא נמסרו לשגרירויות להפצה, הם מסתדרים לבד על ידי הפצה בינלאומית יותר, יותר, יותר גדולה. אז הפסטיבלים האלה שכשהם תמיד שהם רגיונליים, שהם מבוססי טריטוריה ואזור, אז הם תלויים במה השגרירויות ומחלקות התרבות שלה. של הקונסוליות המקומיות יכולות להשיג, ולא תמיד אלה הסרטים הבולטים. אז זו גם בעיה שצריך לשים לב אליה. ודווקא הפסטיבל הזה, פסטיבל סולידריות לקולנוע וזכויות אדם, שמתרחש השנה בשנה ה-11, באופן די מפתיע, בכל שנה מציג עבודה מאוד טובה של עוצרות קולנועית, של עריכה קולנועית. מי שבוחר את הסרטים, קוראים לו גידי אביבי, בוחר מאוד מאוד יפה ומאוד טוב. גם סרטים שהם עוסקים בנושא הזה של זכויות אדם ודמוקרטיה ושקיפות תקשורתית ונגד ומחאה נגד שחיתות. וגם סרטים שיש להם איזשהו סוג שם ומוניטין שכדאי וצריך לראות אותם. שוב, זה לא אומר שהסרטים טובים, זה אומר שהסרטים נמצאים בתוך איזשהו סוג של שיח עכשווי ואקטואלי, למשל סרט התיעודי על קולין קפרניק. אז זאת ההפתעה, זה תמיד פשוט תלוי במי בוחר את הסרטים ומאיזה טעם הוא בוחר את הסרטים. האם הפסטיבל הזה, וזה הדבר שהייתי אומר פשוט לסינמטקים, האם העובדה שיש סרטים בפסטיבל שאתם מארחים, האם זה אומר שזה פסטיבל קולנוע? לא כל פסטיבל שיש בו סרטים הוא פסטיבל קולנוע. זה אומר שבפסטיבל על קולנוע רוחני, או על קולנוע יהודי, גם זה קורה, או על קולנוע לזכויות אדם, בפסטיבל קולנוע, קודם כל צריך שיהיה קולנוע. ואחר כך שהסרטים ייבחרו על פי איזשהו סוג של פריזמה מסוים שקוראת את זה. אז בסרטי ספיריט לא היה לי כלום מה לראות. פסטיבל סאונדטרק למשל, שהיה פסטיבל נורא כיפי ומאוד יפה, של אנשים שאוהבים קולנוע ואוהבים מוזיקה, אבל הוא לא קידם אותי בשום דבר מבחינת מה שאני מרגיש שאני חייב לראות ולהשלים לשנה הזאת. זאת אומרת, פסטיבל שהיה מאוד ממוקד בנושא שלו, אבל לא הסתכל על על מה שקורה עכשיו בסצנת הקולנוע העכשווית. פסטיבל סולידריות, באמת, באופן מפתיע, לא הייתם מצפים, אתם חושבים שרק יחפשו סרטים שעוסקים בנושאים, יש שם כמה סרטים שצריך לראות, שכדאי לראות שיש להם שם מוצלח, ואחד מהם הוא סרט שאני מופתע שהוא לא הגיע לאף פסטיבל לפני זה, הוא באמת אחד הסרטים שהכי הרבה מסתובבים בפסטיבלים בשנה האחרונה, זכה בפרס הבימוי בפסטיבל סנדנס בינואר, זכה בפרס ראשון בפסטיבל סלוניקי, לפני חודש בערך, והיה פסטיבל ברלין, באמת פסטיבל טוקיו, כל הפסטיבלים הבכירים, הוא היה שם, והוא נציג אוקראינה לאוסקרים. הסרט נקרא קלונדייק. זה מהסרטים האלה שהם קצת קשים לצפייה, כי השוטים ארוכים, והכל לוקח את הזמן שלהם, ויש בהם איזושהי מידה מסוימת של חספוס, והכל נורא קשה ומאוד... מאוד מעיק, אבל זה גם סרט שהתזמון שלו הוא פלאי. סרט שמתרחש בשנת 2014, בימים הראשונים של הפלישה הרוסית לחבל לדונבאס, לדונייצק, לחבל ארץ של, על הגבול של בין אוקראינה ורוסיה. והוא זכה בינואר בפסטיבל סנדנס, בפרס הבימוי, בתחרות הבינלאומית, ובפברואר רוסיה פלשה לאוקראינה והתחילה מלחמת רוסיה-אוקראינה הנוכחית. כלומר הסרט צולם נגיד כמה חודשים לפני זה, במהלך 2021, אז זה קרה לפני הפלישה הנוכחית, אבל אחרי הפלישה היא מ-2014 והסיפוח של, 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 של דונבאס ושל, ושל חצי האי קרים. אז ברור שהמצב מתוח שם בגבול, אבל עוד אין מלחמה. והסרט צולם שם באזור הזה של, של פעתי אודסה, ובואכה חבל, חבל דונבאס. אז קודם כל זה אפשרות לראות באמת אולי אחד מסרטי הקולנוע האחרונים שצולמו באוקראינה לפני, לפני הפלישה הרוסית לאוקראינה, לפני המלחמה, לפני שעכשיו אני מניח שאי אפשר לצלם כל כך סרטים באוקראינה, כי יש חשש מפני התקפות, לא? אני לא יודע מה, מה המצב שם בשטח. אבל הוא גם מדבר על נושא, וגם מתרחש באזור, שחודש אחרי בחורתו בפסטיבל סנדנס, נהיה מאוד אקטואלי. אז שוב, לפעמים טיימינג זה, זה דבר מאוד גדול בכולנו. ואכן אוקראינה בחרה בסרט הזה כנציג, נציגם לאוסקר. זה סיפורם של, של, של זוג, זוג נשוי, האישה בהיריון, הגבר לא בהיריון, הגבר סתם איש גדול, גדול מידות, והם חיים את החיים הקטנים שלהם באיזה חווה מאוד נידחת ומבודדת באמצע שום מקום על הגבול שבין רוסיה ואוקראינה, ופתאום פצצה, רקטה נופלת ומפוצצת את הקיר של הבית שלהם, פותחת את הנוף, רואים את הנוף עד, עד האופק של שדות, ועושה חור גדול בגג. אבל הרוסים הם חברים, הם שכנים, הם לא אויבים של האנשים האלה, אז הם באים ומתנצלים ואומרים זה קרה בטעות, לא כיוונו לבית שלכם, לא התכוונו, לא זה, אנחנו נבוא נעזור לכם לתקן את זה וכן הלאה. אבל יותר ויותר כלי מלחמה מתחילים להגיע לאזור, תותחים, טילים, חיילים, חיילים אוקראינים, חיילים רוסים, ואווירת מלחמה מתחילה להצטבר כזה באזור הזה, בטריטוריה הזאת שלהם, ואז משומעים פיצוץ עצום בשמיים, רצים למקלט, המון דברים נופלים מהשמיים, הם במקלט, איזשהו סוג של דרך חסכונית לבטא משהו גדול שקורה, שאי אפשר לבטא בלי תקציב אפקטים מאוד גדול, וזה המטוס המלזי, מתרסק אחרי שהרוסים הפילו אותו ביולי 2014, ומתרסק בשדה שמול הבית שלהם. גופות בכל מקום. וככה הזוג הזה עם הבית שבהתחלה הפציצו להם את הגג, ואז נפל להם מטוס מול השדה, והם מוצאים את עצמם באמצע מלחמה שמתחילה לקרות, וגם את הפלת מטוס הרוסים אומרים שזה קרה בטעות. זה לא הם, זה לא כיוונו. הבעל רוצה שהם יברחו משם, האישה רוצה שהם יישארו במקום, אז ופה המתח עולה וגובר, שני אנשים עם המשק הקטן שלהם, ומתחילה מלחמה מסביבם, והאישה בהיריון. אתם יכולים לדמיין שזה לא סיטואציה טובה, זה לא סרט שמח, מצחיק, אפילו לא קומדיה שחורה, זה סרט מאוד מאוד כואב ועצוב, וכולם נורא סובלים שם, אבל הסרטים האלה שתופסים אתכם, וזאת אומרת, אוקיי, הסרט א' יותר משוכלל ומורכב ממה שנדמה, ובית הוא איכשהו חושף רגע כזה של מקום וזמן, שנהיה מאוד, זה לא סרט תקופתי, הוא סרט מאוד מאוד אקטואלי. אז שימו לב לזה, לקלונדייק, נציג אוקראינה לאוסקרים, שהוקרן בשבוע הקרוב, במסגרת פסטיבל סולידריות לקולנוע וזכויות אדם, ובכלל הנושא הזה של המלחמה, מלחמה של רוסיה ואוקראינה, נוכחת מאוד בסרטים, דיברנו על זה גם בפתיח. אז זה פסטיבל שאני מאוד בעדו ומאוד חושב שכדאי לשים לב אליו, בזכות בחירת הסרטים, שהיא גם מחודדת מבחינה מצפונית, אבל גם היא טובה מבחינת הטעם הקולנועי. ושוב, הפסטיבל הזה מתקיים 11 שנה, אחד הדברים שברורים זה שקולנוע לא משנה את מצב הסולידריות וזכויות האדם בעולם. ב-11 שנים האחרונות, אני מכיר גם בפסטיבל, יצא לי להיות בפסטיבל דומה שקרא Human Rights Watch בלינקולן סנטר בניו יורק, גם שם היו סרטים נהדרים, אבל העולם לא נהיה מקום יותר סולידרי, העולם לא נהיה מקום שבו יש יותר זכויות אדם ושהדמוקרטיה היא הופכת לערך יותר, כלומר הסרטים האלה לא משנים כלום, אפילו הייתי אומר להפך, אבל מה בכל זאת היתרון הזה? כלומר, הפסטיבל הזה לא, כנראה לא נועד לשנות את דעתו של אף אחד, לא נועד לשנות את העולם. הוא כן נועד לזה שאנחנו יושבים ורואים שהצרות שאנחנו מרגישים שיש אצלנו, יש אותם בכל מקום בעולם, ויכול להיות, יכול מאוד להיות, שא' צרת רבים חצי נחמה, וב' שהצרות שלהם באמריקה, ברוסיה, באוקראינה, באפריקה, הצרות שלהם יותר גדולות מהצרות שלנו, אז אולי זה גם מנחם אותנו. שוב, אני קצת חוזר לשירים שאהבתי במהלך השנה האחרונה, כי אתם צריכים להתחיל לסכם את השנה, אז סתם שירים ששמעתי. הרכב בשם נוראי, Hooray for the Riffraff, אבל איזה תחיל של שיר, Wolves. אחד משירי השנה שלי, לגמרי. דבר, דברים שונים קורים בדיסני בשבוע האחרון. חלק א' מזה זה סרט אנימציה חדש של פני דיסני שאמור להיות אירוע, זה יוצא, יצא לכבוד חג ההודיה, והקהל לא הגיע לראות אותו. הסרט נקרא Strange World, עולם מוזר, הוא יצא גם בישראל, ובדרך כלל סרטים של דיסני, דיסני אנימיישן, הם או מסרטי הנסיכות שלהם, או סרטים שיש בהם מוזיקה, בדרך כלל יש גם סרטים, סרטי הרפתקאות ללא מוזיקה, אבל בדרך כלל אנחנו רגילים לזה שכשיש סרט הרפתקאות עם איזשהו אלמנטים של פנטזיה, ואין שם שירים, אז זה פיקסאר ולא דיסני. הבמאי דון הול שביים את עולם מוזר, ביים לפני זה את ביג הירו 6, שאני חושב שזה גם הסרט של דיסני, שם נורא חמוד, אבל שגם באופיו היה יותר פיקסרי מאולפני דיסני, אז אני לא לגמרי בטוח איך הם כבר מחלקים את, את הפרויקטים בין פיקסר ובין דיסני. אני חושב שעולם מוזר היה יכול להיות סרט פיקסר יותר טוב, אם הוא היה מפותח על ידי אנשים, כי יש בו איזשהו משהו, הוא קצת מזכיר איזשהו סוג של ספינוף של למעלה, רק שהייתי קורא לו למטה, כי הוא לא מתחרש מעל פני האדמה, הוא מתחרש מתחת לפני האדמה. זה מין סוג של טייק אוף על מסע אל בטן האדמה, רק שהבטן היא פה ליטרלית, ממש לבטן, מערכת העיכול של האדמה. סרט מצד אחד חינני, על קבוצת חוקרים שיוצאים למצוא את הלב של איזשהו צמח שמזין את האנרגיה של מדינה פלאית או של פנטסטית שנמצאת במקום שאף אחד לא יכול להגיע אליו או לצאת ממנו, כי הם מוקפים בהרים, והם יורדים אל מתחת לפני האדמה כדי לחקור את את הדבר הזה, מה קורה שם. וגם סיפור של אבות ובנים, אבא, הסבא הוא חוקר, הבן לא רוצה להיות חוקר, הוא מורד באבא שלו ונהיה חקלאי, והבן, כלומר הנכד של הסבא, הבן של הגיבור, לא רוצה להיות חקלאי וכן רוצה להיות חוקר אדמות. אז כאילו כל אחד כזה עם הגלגול של אבות ובנים, מה הם רוצים לעשות. המשונה בסרט הזה זה א', שהוא אף פעם לא נורא נורא מענה, הוא יפה ויזואלית, הוא לא מצחיק מדי, לא מותח מדי, לא הרפתקני מדי, אבל הרבה פעמים אצל דיסני ברור לנו שכשהם עושים סרט, אז הם עושים סרט שאחר כך אנחנו מבקרים נשב ונחקור ונשאל מה הסאבטקסט של הסרט הזה, מה באמת הסרט הזה אומר. ואז היו תקופות בתולדות דיסני שהסרטים היה בהם משהו מאוד 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 שמרני ומאוד אפילו גזעני בסרטים העתיקים, עד כדי כך שדיסני של היום, או שהם חוששים להציג אותם, או שהם מציגים אותם עם איזשהו סוג של כותרת בתחילתם, שמזכירה שהיו תקופות אחרות, עם תפוסות אחרות של העולם, ושגזענות הייתה משהו טבעי, ושלא להיפגע מזה בדיעבד. וכיום התכנים של דיסני, יש בהם משהו שהוא מאוד עוסק באינקלוז'ן, בהכלה וב... ולהציג כמה שיותר דמויות, ולהציג את המגוון האנושי גם בצד של היוצרים וגם בצד של של הדמויות, ובאמת מציגים פה איזשהו עולם של פנטזיה, שכל הזמן אומרים לנו, זה לא העולם שאנחנו מכירים, שבו הכל בסדר, גברים אוהבים גברים, ילדים מכל הצבעים, זוגיות מכל הצבעים, הכל נורא נורמלי, אין שם שום גזענות ושום אפליה, אנשים חיים את חייהם בעולם הדוקטור סוסי הזה שלהם, שאני חושב שבאמת דיסני רוצה ליצור מין את התחושה הזאת שעולם כזה הוא אפשרי, הוא לא נוכח, הוא לא קיים עדיין, אבל הוא אפשרי. אבל מה שמעניין בסרט הזה, או מאכזב הייתי אומר בסרט הזה, זה שהם לא צריכים לחכות לזה שיבואו הפרשנים, או אפילו האנשים מטוויטר, בשביל לזעוק או גזעני, או שמרני, או פרוגרסיבי, אלא הסרט מפרש את עצמו בצורה נורא נורא בוטה, און קמרה, ממש כזה הדמות של הנכד, עוצרת את הכל ופשוט אומרת לדמויות אחרות, מה כרגע ראינו? מה המסר של הסיפור הזה? מסר אקולוגי, חד משמעי, מאוד ברור, שאנחנו הורגים את הכוכב שאנחנו נמצאים עליו, אנחנו הורגים את הבית, שאנחנו הורסים את הבית של הדבר הזה שאנחנו חשבנו שהוא נס ושהוא זה שנותן לנו את האנרגיה, הדבר הזה הורג אותנו, אנחנו צריכים למצוא דרך להציל את הבית שלנו, להציל את הכוכב שלנו, להציל את המקום שבו אנחנו גרים, ולמצוא לנו אנרגיה חלופית. זה נאמר מפורש, זה כמעט מביך. שוב, אני מסכים לטענה הזאת, אני מבחינה אידיאולוגית פוליטית, אני חושב כמו דיסני, אבל כצופה קולנוע, תנו לי איזשהו סוג של, כלומר, במהלך הסרט אמרתי, וואי, יש פה איזושהי מטאפורה מאוד יפה על הנושא הזה של אורגניזמים חיים, ואיזשהו סוג של, שאנחנו נמצאים בסימביוזה עם העולם החי שסביבנו. אז כל עוד אני ככה הולך עם הסיפור, ואני מבין את הרבדים שפונים גם לקהל מבוגר יותר, וגם לקהל צעיר יותר, אבל אז כשעוצרים את הכל ומפרשים לי זה, אני מרגיש שאני נמצא בתוכנית של הטלוויזיה הלימודית, או טלוויזיה חינוכית, ושמחנכים אותי ושמלמדים אותי, זה מקטין מאוד את הדרמה, זה מצמצם מאוד את האפשרות לפולמוס, בסרט או לפרשנות אלטרנטיבית, והופך את הסרט למאוד רדוד. שוב, גם אם אני מסכים מה שהוא אומר, כקולנוע זה לא קולנוע טוב. בתוך כל זה, בדיסני הרבה תהפוכות קרו בשבוע האחרון. לפני שבוע הדירקטוריון של דיסני פיטר בלי עזרה, ובלי שאף אחד ידע מזה, ובלי הדלפות מוקדמות, ובלי שום ספירה לאחור, פיטר את המנכ״ל והנשיא של כל תאגיד דיסני, בוב צ'אפק, ויותר מזה, החזיר לתפקיד את המנכ״ל הקודם, זה שמינה את בוב צ'אפק, כיורשו, החזיר אותו לתפקיד המנכ״ל, בוב אייגר. בוב אייגר הוא דמות מיתולוגית בעולם של דיסני, בכלל בעולם של הוליווד ושל תעשיית הבידור, הוא הגיע, קודם כל הוא איש שמגיע מתוכן, הוא היה ב-ABC לפני זה, כשדיסני קנו את ABC, הוא נכנס לתוך דיסני ועלה בשורותיה, הוא בתור מנכ״ל דיסני במשך 15 שנים, הוא זה שקנה את מרוול ואת פיקסר, ואת לוקאס פילם ואת אולפני פוקס, והפך את דיסני לאימפריה של תוכן, ואז הוא יצא לפנסיה, הוא כבר בן 71, הוא פרש, מינה יורש את בוב צ'אפק, והיורש הזה, היה שלימזל, לא היה לו מזל. חודש אחרי שהוא נכנס לתפקיד, פרצה מגפת הקורונה, וכל העסקים של כל תעשיית הקולנוע נסגרו, גם בתי הקולנוע וגם הדיסנילנדים למיניהם, הכל נסגר, והוא היה צריך להתמודד עם הדבר הזה. אז מצד אחד הוא עבד מאוד יפה עם דיסני פלוס, אני חושב שהוא מאוד עזר לגבש את דיסני פלוס כמשהו משמעותי, כתחרות משמעותית ואמיתית לנטפליקס, וחיזק מאוד והפך אותה את דיסני פלוס לאימפריה, גם לאימפריה של תוכן ושל המון מנויים נמצאים שם. אבל, ופה אנחנו ממש כמעט מסיימים, כי עכשיו צריך לראות מה יעשה בוב אייגר, ואני חושב שלא כל דיסני מחכים לזה, אני חושב שכולם בתעשיית הקולנוע עד ישראל, כולם מסתכלים מה יעשה בוב אייגר, כי נדמה שהמתח הזה בין בתי הקולנוע ובין הסטרימינג, הגיע לאיזשהו סוג של מבוי סתום, וצריך לקבל החלטה, או בתי קולנוע או סטרימינג, כי איכשהו, קצת כמו בסרט הזה, עולם מוזר, האחד ניזון מהשני, ושניהם מתים מזה. וסרט כמו עולם מוזר, לא מצליח להגיע לקהל, סרט כמו הפייבלמנים, לא מצליח להגיע לקהל, באמריקה, בישראל, אני חושב שהוא מצליח יותר טוב. וכי אני חושב שכל הזמן אנשים מודעים לזה שעוד שנייה זה יהיה בסטרימינג, אז למה לרוץ לקולנוע? אז יהיה מעניין לראות מה בוב אייגר יעשה בקשר לזה. התחושה שלי היא שקצת יהיה איזשהו סוג של חזרה לאחור, אני חושב שתינתן קדימות לקולנוע שוב על פני הסטרימינג. הסטרימינג יהיה השלב השני, וזה גם יקטין את ההוצאות של התוכן, כי ההוצאות יהיו קודם כל לקולנוע, ואז הסטרימים יקבלו את זה במנה שנייה, וזה גם יגדיל את ההכנסות, כי פתאום לקולנוע תהיה שוב חשיבות. זה שוב, סתם, ספקולציה שלי, כי אני באמת מרגיש שיש פה איזושהי קניבליזציה של התכנים בין הקולנוע, בין אולמות הקולנוע ובין אתרי הסטרימינג. אז כולם מחכים לראות מה יעשה בוב אייגר בדיסני. אני די בטוח שבוב אייגר לא היה מוציא לאור סרט כמו עולם מוזר. זה מה שנראה לי שהיה קורה. עד כאן סינמסקופ רדיו קצה.
סקופ, סינמסקופ. עם יאיר רווין.
ואני חושב שגם נהיה פה בשבוע הבא אם בא לכם להצטרף. יאללה ביי.